טוב, בשיעור הקודם פתחתי אותו במסקנה שהגענו אליה עד אז, שבעצם ההתייחסות למיסטיקה או לקבלה בהקשר היהודי, הדתי, הלכתי, היא הפוכה קצת למה ש... מה שרגילים לחשוב בדרך כלל כמסר דתי או מסורתי. הטענה היא למעשה שלא, אנחנו לא אמורים לפעול על פי אמון בבני אדם. בני אדם חכמים וטובים וצדיקים ככל שיהיו. בסופו של דבר בן אדם אמור לגבש עמדה ולהגיע להחלטות מכוח עצמו, הם בעצמו ולא על ידי אמון במישהו אחר. והטענה הייתה ש... מסקנות או טענות שאני מקבל אותן רק בגלל שמישהו אמר, אין לזה מעמד הלכתי. זאת לא רק שלא חייבים, לא רק שדעת תורה, אני לא יודע מה, כל דברים כאלה, זה המצאה. אני טוען אפילו דעת תורה בתחום ההלכתי, לא בתחומים החוץ הלכתיים, זה בעצם סותר את ההסתכלות ההלכתית. עכשיו, אני פה חייב להוסיף משפט מסייג, ברור, שבן אדם שהוא לא יודע ללמוד, או לא יודע את ההלכה, או הוא לא ברחי, לא תלמיד חכם, צריך לשאול פוסק ולקבל ממנו הנחיות, איך להתנהג. זה לא נכנס בקטגוריה הזאת. אני מדבר כרגע על מישהו שמגבש עמדה הלכתית, מישהו שהוא ברחי לגבש עמדה הלכתית. זאת אומרת, לא מישהו שהוא לא יודע, אז הוא הולך לשאול את המומחה, זה בסדר. כמו שאתה הולך לשאול מומחה בכל תחום אחר. אבל אני מדבר על שאלה, שבאופן עקרוני, אתה בעצם נזקק לאמון במישהו אחר, או פועל על פי אמון במישהו אחר, ולא מגבש עמדה בעצמך. זה, לזה אין מעמד הלכתי. ההלכה מסתייגת מאזוטריקה, ממשהו שהוא לא פומבי, משהו שלא נגיש לכלל הציבור. עכשיו, כיוון שהטענה הזאת נראית קצת counter-intuitive, כן? קצת סותרת את ה... המחשבה המקובלת בהקשר הדתי, אז בפעם הקודמת דיברתי קצת על תמונה מאוזנת יותר. מה שרציתי לטעון זה שיש מקום לאמון בתלמידי חכמים או כן באנשים, אבל זה אמון במשמעות מאוד מוגבלת. זה אמון במשמעות שאני אבדוק ברצינות את הטענות שלהם. במובן הזה, אני מדבר על אמון, והבאתי את הדוגמה של סוגיית זה נהנה וזה לא חסר, שרמי בר חמה מבקש מרב חיסדא לשמש אותו לפני שהוא עונה לו.
על מיסטיקה הוא מדבר היום.
אתה שומע?
מיכאל אברהם.
מה? אתה
חושב
להצטלח? אוקיי. הטענה היא שאמון בבני אדם או אמון בתלמידי חכמים הוא כמובן דבר רצוי כל עוד הוא נלקח באופן הנכון. זאת אומרת, כל עוד אני אומר לתלמיד חכם הוא כנראה לא מדבר שטויות, ולכן אני אשקול עוד פעם אם משהו בדבריו לא נראה לי נכון. בעצם זה המשמעות של האמון, אבל לא אמון במובן שאם הוא אמר, אז זה נכון, ולכן אני מאמץ את זה. לא זה האמון שבו מדובר, אלא האמון שבו, אם הוא אמר, זה כנראה לא שטויות, ושווה לחשוב על זה שוב. כן, הבאתי את המגן אברהם, על זה שרוצה לחנק יתעלה באילן גבוה, זאת אומרת, שמותר להגיד דברים בשם אדם גדול, כדי שיקבלו ממני, וגם שם הסברתי באותה צורה, אתה יכול להגיד את זה בשם אדם גדול, כדי שבין השיח שלך, לשקול ברצינות את מה שאתה אומר, אבל במקומות שבהם בין השיח שלך פשוט יקבל את זה as is, אם אתה אומר את זה בשם אדם גדול, אז כמובן אסור לעשות את זה. אלא שההנחה של המגן אברהם היא שאין דבר כזה. בין השיח שלך לא אמור לקבל דברים כאלה רק בגלל שמישהו גדול אמר. ודווקא בגלל זה מותר לעשות את זה. לכן למשל, להגיד לאדם מן השורה ששואל אותי מהי ההלכה, ואני אומר לו, ההלכה היא כך וכך, וזה אמר משה פיינשטיין. זה אסור. כי הוא שואל מה ההלכה כדי לקבל את מה שאני אומר ולבצע. הוא לא בן אדם שברמה שיכול לקבל החלטה הלכתית בעצמו, לכן הוא בא לשאול. במצב כזה ודאי שאסור לשקר, צריך להגיד לו מה לדעתי ההלכה, ואם הוא מקבל, מקבל, ואם לא, אז לא, אבל אני לא יכול להגיד לו ככה משה פיינשטיין אמר ולהשתמש בשקר, כי אז אני יודע שהוא פשוט יקבל את זה. אבל בדיון הלכתי, כשמישהו מדיין איתי הלכתית, ואני אומר לו, תשמע, את הנימוקים שאני הבאתי ואת הטענה שאני אמרתי, אמר משה פיינשטיין, זה אפשר לעשות. למה? כי אני יודע שהצד השני גם הוא ברחי, הוא דן בסוגיה הזאת, מגבש עמדה בתחום הזה בעצמו, ואם אני רואה שהוא לא מתייחס ברצינות לנימוקים שלי, אז אני אומר לו את זה אמר משה פיינשטיין, כדי שהוא יתייחס ברצינות. אבל בסוף בסוף הוא יגבש עמדה בעצמו, הוא לא יקבל את זה רק בגלל שמשה פיינשטיין אמר, ולכן זה מותר.
אתה נוהג לומר את זה באתה?
מה?
האם אתה נוהג לומר ככה באתה?
מה זאת אומרת?
שרב משה פיינשטיין אמר זה וזה, והרב הזה אמר זה וזה.
זה ההגדה האורבנית הידועה על רב שלום שבדרון, וגם את זה אני לא מבטיח לכם שרב שלום שבדרון אמר, אבל ההגדה האורבנית על רב שלום שבדרון אומרת, שרב שלום, הוא היה מגיד הירושלמי, כן הידוע, אז הוא אמר שאומרים בשם החזון איש, שמותר להגיד דברים בשם אדם גדול, אפילו אם זה לא נכון, כדי שיקבלו ממנו. וגם את זה אני לא אגיד לכם אם החזון איש אמר או לא. כן? אז אני אומר לכם, וגם את זה אני לא יודע אם רב שלום שבדרון אמר או לא. אוקיי? זה בדיוק המחיר של גישה כזאת. המחיר של גישה כזאת, זה שאתה, אי אפשר להאמין לך לכלום. זאת אומרת, במקום שבו יש הצדקה לשקרים, שקרים קדושים, מה שנקרא, אתה מאבד את אפשרות השיח. זאת אומרת, הבעיה פה היא לא העבירה שבשקר, או הבעיה המוסרית, או איך שלא תקראו לזה, שבשקר. יש פה משהו שמפורר את אפשרות השיח. ולכן זה מאוד מאוד מסוכן, הגישה הזאת. אבל במקום, זה בדיוק מה שאני אומר, אבל במקום שבו אני יודע שבין השיח שלי ישקול את הדברים לגופם, אז אין בעיה, הוא לא צריך להאמין לי שמשה פיינשטיין אמר את זה. אבל מספיק שהוא חושש שמשה פיינשטיין אמר את זה, כדי שהוא ישקול ברצינות את הנימוקים, ויחליט בסופו של דבר אם הוא מסכים או לא מסכים. אוקיי? ברור שאם אני אשתמש בזה הרבה, בהיתר הזה של המגן אברהם, אז בסוף הוא אפילו לא יחשוש שמשה פיינשטיין אמר את זה. פשוט זה טבעם של שקרים, בסוף הם קורטים את הענף שעליו הם עצמם יושבים. אז לכן גם היתרים כאלה צריך לדעת להשתמש בהם במסורה. אבל כן, זה באמת, באמת עניין בעייתי. טוב. אז זה מה שאמרתי בפעם הקודמת, והטענה היא שמה שאנחנו לומדים מכאן בעצם, זה ש... אני אסכם רגע ואז אני אמשיך, יש לי עוד קצת להגיד על העניין הזה. דבר ראשון זה שהתורה לא אמורה להתבסס על מתן אמון. זה מאוד מפתיע. זאת אומרת, זה לכאורה נגד החשיבה המקובלת. עכשיו, עוד פעם, אנחנו מדברים על מסורת. קיבלנו מסורת מסיני, ואנחנו מעבירים את המסורת מדור לדור. כן? אז באופן עקרוני, אנחנו ניזונים מאמון בבן אדם שמעביר אלינו את המסורת. איך אחרת נדע מה נאמר למשה בסיני? או איך נדע שהתורה ניתנה למשה בסיני? אנחנו ניזונים מהמסורת שאומרת לנו את זה. האם גם שם אני לא אמור לתת אמון?
המסורת תלויה בהרבה מאוד אנשים, בתשתית מאוד רחבה. זה לא שמישהו אמר, יבוא עם איזה מסורת, תגידו, נכון, מסורת.
א', זה נכון, אני מסכים לגמרי, ואת קודם כל, זה משהו שאין לי אפשרות להגיע אליו בלי זה, בלי האמון בנותני המסורת, וב', באמת יש פה חזית רחבה, כך שבסופו של דבר, כמו שאתה מקבל מידע על אירוע מסוים שקרה, בית הדין שומע עדים על אירוע שקרה, גם בית הדין ניזון רק מאמון בעדים, אז הוא לא אמור לקבל את העדות, ודאי שכן, כי כשאתה מדבר איתי על אירועים, על, 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 על טענות עובדה, אז לגבי טענות עובדה אין לך ברירה אלא להיות ניזון מאנשים שראו את העובדות האלה, כי אתה לא ראית אותם, איך תדע שהם קרו? אז במקום שאתה דן בשאלות עובדתיות, ברור שאתה ניזון מאמון בבני אדם. צריך עוד פעם להצליב עדויות, צריך לבדוק, חקירות ובדיקות של עדים, הכל בסדר, אבל בסוף אתה כן נסמך על אמון שאתה נותן בבני אדם. וזה בשאלות עובדתיות. אני מדבר כרגע על שאלות הלכתיות, לא על שאלות עובדתיות. המסורת לא אומרת לנו, כך נכון כי אני אמרתי. המסורת מוסרת לנו דיווח על עובדה. העובדה היא שהקדוש ברוך הוא אמר למשה בסיני כך וכך. האם זה נכון או לא, תחליט אתה, או האם זה מחייב או לא. אני אומר לך מה הייתה העובדה. העובדה היא שהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה ואמר לו כך וכך. לכן מסורת או אמון בבני אדם שמטפל בהעברת עובדות, הוא לא הנושא שלנו כאן. לכן אני אומר, מעבר לזה שזה עובר בחזית רחבה, זה כמובן דבר חשוב, יש פה עוד הבדל מהותי. כשאני מדבר על אמון בבני אדם, אני מדבר על אמון בטענות נורמטיביות, לא בטענות עובדתיות. טענות עובדתיות אני תמיד מקבל על סמך אמון בבני אדם. למעט העובדות שראיתי במו עיניי כמובן. מה שלא ראיתי במו עיניי, ואחזו את הנחל בסיני, כמו שנאמר, אז מה שלא ראיתי בעיניי, אז אני צריך לקבל את זה מעדויות של, של אנשים אחרים, מאמון בעדויות של אנשים אחרים, זה ברור, כן, על זה אני לא מדבר.
והרב גם יסייג את זה שיתעלות באילן גבוה, ואחרי שבאמת ליבנו ביחד את הנושא, להגיד לו, אתה יודע מה, זה באמת לא היה, צריך להגיד את זה, או שנמשיך הלאה?
זאת שאלה מעניינת, לכאורה, לא חשבתי על זה אף פעם, אבל לכאורה אתה צודק. את אחרי שהוא כבר שקל עוד פעם את הנימוקים, הוא הבין שמשה פיינשטיין אמר, זה הביא את התוצאה המקווה, הוא שקל את הנימוקים, בהחלט אני חושב שמן הראוי להגיד לו, אתה יודע מה, עבדתי עליך רק כדי שתשקול את זה ברצינות.
אוקיי.
כן, נדמה לי שכן. לא חשבתי על זה האמת, אבל זה נכון. אוקיי. עכשיו, אליאב, עכשיו תוכל לבדוק אותי. אחרי שלמדתי משלומו, שאחרי שאני משתמש בכלי הזה, אני חייב להודיע שהשתמשתי בכלי הזה, אז עכשיו אתה יכול לבדוק האם השתמשתי בכלי הזה באתר, כי אני אמור להודיע לך. קודם לא חשבתי על זה, אז אי אפשר היה לבדוק אותי. עכשיו שלמדתי באמת את הדבר הזה, עכשיו אפשר כבר לבדוק אותי. אוקיי. אז זה נקודה אחת, ונקודה שנייה, זה שהאמון שאני נותן, כן, אז דבר שמבוסס על אמון הוא לא תורה, האמון שאותו אני יכול לתת זה או אמון בעובדות, כמו המסורת על הר סיני, או אמון במשהו שהוא בר בקרה. זאת אומרת, אני אומר לך, זה משה פיינשטיין אמר, אני מקבל את מה שאתה אומר, אני שוקל את זה, אבל אני מבקר את מה שאתה אמרת כדי להגיע בסופו של דבר למסקנה בעצמי. בסוף בסוף אחרי כל האמון עומדת הביקורת שלי. בסוף אני אמור לגבש את העמדה מתוך החשיבה הביקורתית שלי. משהו שלא ניתן לבקרה, אני לא אמור לתת בו אמון. או עוד פעם, אני יכול לתת אמון, אבל אין לזה מעמד הלכתי, אולי אני באמת צריך להיזהר פה. מותר לתת אמון גם במשהו שלא ניתן לבקרה. זה לא שאסור, אבל אין לזה מעמד הלכתי. כן? שימו לב, זאת אומרת, אני לא טוען וכל דבר שמישהו אומר לי, אסור לי לקבל ממנו. אולי אני יכול לקבל ממנו, אבל אין לזה מעמד הלכתי. הוא ודאי לא יכול לחייב אותי לקבל את זה ממנו. למרות שהוא תמיד חכם מאוד גדול והכל. אז זה נקודה, עוד פעם, עוד ציוג אולי מאוד, מאוד חשוב. אדם שמגבש עמדה הלכתית, כאן אני טוען שאפילו אסור. כי יש חובה לגבש עמדה הלכתית באופן אוטונומי. דיברנו על זה עם המהר"ל שקראתי בנתיב התורה, כי אחרת זה כמו המגושי, כן, מחשף, שבעצם עושה דברים רק בגלל, בלי להבין, אז בהקשר ההלכתי נדמה לי שזה אפילו, במובן מסוים אפילו אסור, לא יודע, אז מה זה אסור, אני לא יודע, זה לא כתוב בשום מקום, אבל יש איזושהי ציפייה שאנחנו נתנהל באופן אוטונומי.
הרב, מה זה לדעתך אמונת חכמים?
אמרתי, אמונת חכמים זה אמונה בזה שהם לא מדברים שטויות. זאת אומרת שצריך לשקול ברצינות את מה שהם אומרים. ואז אם אני שומע משהו מאדם חכם, אז אני אומר, תשמע, זה נשמע לי לא הגיוני. אם הוא אדם חכם, אז אני צריך לחשוב עוד פעם. אבל אם בסוף אני לא מקבל, אז אני לא אקבל. אז זה הנקודה. אין אמונת חכמים במובן שאני גם אמור לקבל. אני לא חושב שיש דבר כזה. בטח לא משהו שמחייב. אתה יכול אולי לעשות את זה, אם אתה רוצה, אבל אני חושב שזה גם אסור, כמו המהר"ל, אבל זה בטח לא מחייב. זה ברור. ok? אוקיי? לגבי המהר"ל, אז אמרתי, השולחן ערוך והרמ"א לא הסכימו איתו. זה פולמוס גדול, העניין הזה סביב הפסיקה התקדימית, מה שהמהר"ל שם כתב. אני נוטה לשיטתו של המהר"ל, אבל פה יש רוב הפוסקים של ימינו, ברור שהולכים לא ככה, אוקיי? מה שזה לא איסור, אבל מצד שני, אף אחד לא יכול להגיד לי שאני חייב. אני לא חייב לקבל את זה. אין לזה מעמד הלכתי מחייב, למעט לא תסו, וגם את זה שאלו אותי בפעם הקודמת, לא תסו הוא חריג. כן, שם כשיש סנהדרין, יש חובה לקבל פסיקותיהם, עוד פעם במגבלות של טועה במצווה לשמוע לדברי חכמים וסוגיות הסבוכות ההן. נקודה נוספת אני רוצה לומר, זה אולי לאור העניין הזה, וגם זה הטור האחרון שכתבתי, פשוט משום מה התלבש פה טוב, לא היה מתוכנן. יש המפרשים בפרקי אבות, שכתוב שם, הווה דן את כל האדם בכף זכות. אני אשתף פה את ה... כן? יהושע בן פרחיה אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר, ובדן את כל האדם, ובדן את כל האדם לקו זכות. מה פירוש לדון לקו זכות? יש בשם רב חיים, מבריסק, שמעתי פעם ששאלו אותו, הרי אומרים ששום דבר בעולם לא נברא סתם, לכל דבר יש סיבה. למה ברור שכל עקום? כך שאלו אותו. אז הוא אומר...
יש דבר כזה?
מה?
יש דבר כזה שכל עקום? השכל הוא שכל ישר.
זה הריב בשפע. שכל עקום, אנשים שהשכל שלהם עקום, מה זאת אומרת? לכל אחד יש שכל מסוימת כנראה להקם את השכל, הטיות של החשיבה. למה הם נבראו?
השכל... הוא לא נברא כעקום. השכל לא נברא כעקום. השכל נברא, שכל שקדוש ברוך הוא נתן, לנו שכל הוא ישר. לא. זה שאנשים מעקמים לא. אותו לפי התאוות שלהם, או לפי הרצונות שלהם, לא, או לפי לא. הזה, זה משהו אחר.
לא, השכל הוא עקום. השכל האנושי הוא עקום. קדוש ברוך הוא ברא שכל עקום. זה בדיוק הנקודה. שכל זה האופן שאני תופס את העולם, זה השכל. העולם עצמו, שם אין הקמימות. מה שיש, יש. מה שאין, אין. מה שאמיתי, אמיתי. מה שלא אמיתי, לא אמיתי. זה ברור. וכשאני תופס את העולם, העובדה שהרבה פעמים אני תופס אותו לא נכון, אז זה אומר שהשכל שלי יקום. לא משנה כרגע, מדבר על הטיות, מדבר על דברים אחרים, אנחנו בנויים באופן כזה, שהשכל שלנו עובד לפעמים בצורה עקומה. אז השאלה היא למה זה נברא, כן? זה חצי בדיחה, אז לא, אין טעם מתעכב על זה יותר מדי, אז רב חיים אמר כדי ללמד זכות. למה נברא שכל עקום? כדי ללמד זכות. כלומר, כשאתה רואה מישהו שעושה דבר בעייתי, אז בשביל ללמד זכות, אתה צריך להפעיל את השכל העקום שלך, ואת לעשות פרשנויות לא הגיוניות למעשים שלו, כדי להוציא אותו טוב. אוקיי? ככה ידוע בשם רב חיים, אבל האמת, שכשמסתכלים על מפרשי המשנה הזאת, אז רואים שזה לא נכון. תראו למשל את הרמב״ם. רגע, נתקתי. מדי פעם מנתק כי אני לא רואה אתכם כשאני עושה שיתוף. והווה דן את כל אדם לקו זכות, אומר הרמב״ם, עניינו, שאם יהיה אדם שאינו ידוע לך, לא תדע אם צדיק הוא או רשע, ותראה הוא עושה מעשה או אומר דבר, שאם יפורש באופן מה, הרי הוא טוב, ואם תפרשהו באופן אחר, הרי הוא רע, פרשהו כטוב, ואל תחשוב בו רע. אבל אם היה איש ידוע שהוא צדיק, הוא מפורסם במעשה הטוב, ונראה לו מעשה שכל תכונותיו יורו על היותו מעשה רע, ואין להכריע בו שהוא מעשה טוב, אלא בדוח הקרב מאוד ובאפשרות רחוקה, צריך לפרש אותו כטוב. הועיל ויש צד אפשרות להיותו טוב, ואין מותר לחושדו. ועל זה יאמרו, כל החושד כשרים לוקה בגופו. וכן אם היה רשע ונתפרסמו מעשיו, ואחר כך ראינוהו עושה מעשה שראיותיו כולן מורות שהוא טוב, ובו צד אפשרות רחוקה מאוד לרע, צריך להישמר ממנו ולא להאמין בו טוב. הועיל ויש בו אפשרות לרע, אמר כי ייתן קולו, כי יחנן קולו, אל תאמן בו, כי שבע תועבות בליבו. ואם היה בלתי ידוע והמעשה נוטה אל אחד משני הקצוות, צריך בדרך המעלה שידון לקו זכות איזה משני הקצוות שיהיה. אומר הרמב״ם, תלוי, כשאתה בא לדון לקו זכות, תלוי מי הבן אדם שעומד לפניך, או מה אתה יודע על הבן אדם שעומד לפניך. אם מדובר בבן אדם שהוא צדיק, סלב, בן אדם שאתה לא יודע מה טיבו, לא יודע, או שאתה יודע שהוא בינוני. אני חושב שאין הבדל בין שני אלה. מעניין, עכשיו אני רואה את זה פתאום. רגע, אני אחזיר את הרמב״ם. לא, לא תפסתי את זה עד עכשיו, אבל נדמה לי ש... תראו, הוא מתחיל הרי, אם יהיה אדם שאינו ידוע לך, רואים? בשורה הראשונה. לא תדע אם צדיק הוא או רשע. בסוף, כותב, ואם היה בלתי ידוע, והמעשה נוטה אל אחד משני הקצוות, צריך בדרך המעלה שידון לקו זכות. זה אותו, הוא חוזר על זה, הוא חוזר על אותו דבר שהוא אמר למעלה? אולי כן, אני לא יודע. פתאום חשבתי שיכול להיות שיש הבדל בין בן אדם שהוא בינוני. אתה לא יכול לספק אותו כצדיק או כרשע, כי הוא בינוני. אתה מכיר אותו, אתה יודע מי הוא. לבן אדם שאתה פשוט לא יודע מי הוא. זה ספק אקטיבי או ספק, ספק של אי ידיעה או ספק של ידיעה, אוקיי? אם אתה לא יודע מי הוא, לא משנה כרגע, זה פלפול, אבל בהנחה שאתה לא יודע אם הוא צדיק או רשע, אתה, או שאתה יודע שהוא בינוני או שאתה לא יודע עליו כלום. מה אתה אמור לעשות? אז אם יש שתי אפשרויות לפרש את המעשה ואת האמירה שלו, אז תתה את זה לכיוון החיובי, אוקיי? ואם אתה איש המעלה, אז אפילו אם יש אפשרות, נגיד אם זה 60% לטובת הפרשנות הרעה, עדיין תבחר בפרשנות הטובה. אבל מה אם זה 80%? אז לא. מה קורה אם הוא בן אדם צדיק? אז אפילו אם יש 90% שהפרשנות למעשה הזה היא רעה, אתה צריך לבחור את הפרשנות הטובה. ואם הוא רשע, אז הפוך. עכשיו למה? יש אני חייב במצוות של בן אדם לחברו, ביחס לצדיקים ולא ביחס לרשעים. זה לא קשור בכלל לחיוב במצוות. ההנחיה הזאת לא קשורה בכלל למוסר, בניגוד למה שאנשים טועים, תחשוב. ההנחיה הזאת זאת הנחיה של פרשנות הגיונית. זה לא קשור למוסר. מה זאת אומרת? כשאתה רואה את צדיק הדור, כן, אתה מכיר אותו בתור צדיק שלא עושה רע בחיים, אפילו במחיר הכי כבד שלא יהיה. רודף אחרי נערה מאורסה, עם סכין בידו, אוקיי? מה אתה אומר? זאת אומרת, מה שהרב טאו אמר, נכון? אבלים ובדיות, הכל המצאות. מה זאת אומרת? בעצם אומר, היא כנראה שרחה אצלו את הסכין במטבח, והוא רץ אחריה כדי להחזיר לה את הסכין. האם זה הגיוני? התשובה היא כן. למה? כי אם אתה מכיר אותו כאדם צדיק, אז זה באמת הגיוני לפרש כך. זה באמת לא סביר שהוא הולך לרדוף אחרי נערה ברשות הרבים כדי לאנוס אותה. לא סביר שאדם צדיק יעשה את זה. אז השיקול ההגיוני אומר לדון אותו לקו זכות, זה לא שיקול מוסרי. אם אתה לא תדון אותו לקו זכות, פשוט תטעה, כנראה. יכול להיות שלא, אבל מרוב הסיכויים שתטעה. לכן במצב כזה, אפילו פרשנות רחוקה, אתה אמור לאמץ אותה לכיוון החיובי. ואותו דבר אצל הרשע. למה אצל הרשע אני מאמץ אפילו פרשנות רחוקה לכיוון השלילי? כי אני יודע שהוא בדרך כלל עושה רע. כשאני רואה אותו עושה פתאום משהו טוב, אז אני מפרש אותו לכיוון השלילי, גם אם הפרשנות השלילית היא דחוקה. היא דחוקה אם הייתי טבולה רסה, אם לא היה לי שום מידע, אבל אם יש לי מידע על הבן אדם הזה ואני יודע שהוא רשע, אז זאת לא פרשנות דחוקה, זאת הפרשנות המתבקשת. מה קורה כשאתה לא יודע מי עומד לפניך? כשאתה לא יודע מי עומד לפניך, אז אתה עובד עם הסטטיסטיקה הרגילה. אז אתה אומר, הוא לא צדיק ולא רשע, יש לי שתי אפשרויות לפרש את מה שהוא אמר, או את מה שהוא עשה. אין לי סיבה לאמץ דווקא את הפרשנות הרעה. אז אני מאמץ את הפרשנות הטובה, יש לו חזקת קשרות. בן אדם שלא מוכר לי, יש לו חזקת קשרות, אז אני מפרש אותו בכיוון החיובי, אפילו אם יש הטעיה קצת לכיוון הרע, אני עדיין אפרש לו לכיוון החיובי. פה אפשר לראות אולי איזשהו מימד מוסרי, אבל גם שם אני לא בטוח זה מימד מוסרי. זה חזקת קשרות שיש לבן אדם, אתה נותן לו חזקת הקשרות. לא כי אתה חס עליו, לא כי אתה מרחם עליו, לא כי אתה איש טוב, אלא כי כך צריך להתייחס לבני אדם. זאת אומרת, אם אתה לא יודע שהוא רשע, למה להתייחס אליו כרשע? תתייחס אליו כצדיק. כמו חזקה משפטית, זה לא, זה לא צו מוסרי, אוקיי? אז לכן ההוראה הזאת של לדון לקו זכות, אין פירושה להשתמש בשכל עקום, פירושה להשתמש בשכל ישר. מי שמשתמש בשכל עקום כדי לדון לקו זכות, עושה טעות. זאת אומרת, אם אתה מפרש מעשה של בן אדם שברור שהוא עשה משהו רע, ואתה מפרש את זה לכיוון החיובי, אז אתה לא צדיק, אתה טיפש. כיוון שפרשנות צריכה להיות פרשנות נכונה. מה שבוחן האם פרשנות היא הפרשנות הראויה, זה השאלה אם היא נכונה, לא השאלה אם היא צדיקה. פרשנות לא נבחנת לפי השאלה אם היא פרשנות של צדיקים. פרשנות נבחנת לפי השאלה אם היא נכונה או לא נכונה. רק לדון לקו זכות, זאת הפרשנות הנכונה, אלא אם כן אתה יודע שבן אדם הוא רשע. ואז באמת לא, אז אל תדון אותו לקו זכות. אל תדון אותו לקו זכות לא כי אין מצוות בן אדם לחברו ביחס לרשעים. כי הלדון לקו זכות זה לא מצווה של בן אדם לחברו. זה כלל הגיוני בפרשנות. זה הכל. אוקיי? התנא מדבר על דברים כל כך פשוטים שעלו פה בצ'אט. מה החידוש? אז כתבתי זה גם כן בטור שלי. אני חושב שבאמת בגלל שיש לאנשים איזושהי נטייה לקחת להתעלם מהדבר הזה ולפרש דברים בצורה לא הגיונית, כאילו אפשר להצדיק אותם באופן הגיוני. אתה רואה, אדם רודף עם סכין אחרי נערה המאורסה. אתה רואה, מה זאת אומרת? ברור שהוא רשע, הוא הולך לאנוס אותה. אבל הוא לא מבין שזה לא הגיוני מה שהוא אומר, לא שזה לא צדיקי מה שהוא אומר, זה לא הגיוני. יש לנו איזושהי נטייה להתעלם מהמימד ההגיוני הזה, ולכן התנא אומר את זה. כמה התנא אומר שצריך להיות צדיק וענב? מה, זה לא ברור? גם אני יודע שצריך להיות צדיק וענב. כן, אבל יש לנו נטייה לא להיות צדיקים וענבים. אז תנא אומר, שימו לב, כן צריך להיות כאלה. זה כמו מסילת ישרים בהקדמה, שאומר, לא באתי לחדש פה חידושים, אני אומר לכם דברים שכולם יודעים, אבל זה דברים שאדם דש בעקבו. אתה יודע שזה נכון, אבל יש לנו איזשהו יצר, לא לנהוג באופן כזה. אז לכן התנא מוצא לנכון לחדד את העניין הזה. אבל עדיין בעיניי זה לא עניין מידותי, זה בכלל לא שאלה מוסרית, זה שאלה הגיונית לדון לקו זכות. במקום שבו הפרשנות הזאת היא לא הגיונית, אל תאמץ אותה.
אז בפרקי אבות אין רק מוסר?
מה?
אז בפרקי אבות אין רק מוסר. יש עוד כמה דברים שהם לא מוסר.
נכון. הטענה של לדון, למה אני נכנס לכל הסוגיה הזאת של לדון לקו זכות? כי... כן, גם הבן יונה כותב על המשנה הזאת, עוד מפרשים על המשנה הזאת כותבים אותו דבר. זאת אומרת, בניגוד למה שמקובל לחשוב שהפרשנות חייבת להיות עקומה, כי אתה חייב להוציא את הבנם שמולך צדיק, לא נכון. אתה חייב להוציא אותו כפי מה שהוא. אתה חייב להבין מה באמת היה פה, אם אתה בא לפרש את המקרה הזה. ואם המקרה הזה מתפרש הגיוני לכיוון הרע, אז אתה צריך לפרש אותו לכיוון הרע, ולא להיות טמבל.
אז לפי זה צריך לדון גם חיים ולדר לקו זכות, לא?
מה? ברור, ברור, כל מה צריך לדון לקו זכות. במקום שבו זה סביר עדיין, אבל אחרי שיש ראיות, עכשיו בית דין שבדק, ואתה לא יודע על זה כלום, אז אתה קשקשן. אתה לא דן לקו זכות, אתה קשקשן.
הוא לא נכנס בגדר של הצדיק הזה שעשה מעשה ויש חשד אחד שהוא...
הוא נכנס לגדר הזה כל עוד אין לך ראיות, אז לפי זה אי אפשר להרשיע אף פעם צדיקים? באים עדים ואומרים שהצדיק עשה עבירה. אז הדיינים צריכים להגיד, רגע, אבל הוא צדיק, אז כנראה העדים משקרים.
נכון.
העדים
נכון.
אני אפילו לא מכיר אותם. אז איך תדע, אולי העדים האלה הם רשעים או בינוניים, או מה שלא יהיה, אז אותם אני אדון לקו חובה, לא את הצדיק שבא לפניי. ממש לא. לא תהדר דל בריבו, כן, והוא גדול. זה אסור לעשות דבר כזה. אתה כמובן צריך לבדוק טוב. אם הוא צדיק, תבדוק טוב את הראיות. אבל ברגע שהראיות אומרות את מה שהן אומרות, אז זה מה שהן אומרות. לדון לקו זכות כשיש ראיות, זה טיפשות, זה לא צדקות. אצל הרב טאו זה עניין פסיכיאטרי, זה לא עניין של, לא עניין של טיפשות. זאת אומרת, הוא, לדעתי, לא איתנו, זאת אומרת, זה עניין לפסיכיאטר. אבל אני מדבר גם עם אדם שפוי, זאת אומרת, אדם שפוי היה חושב שצריך לעשות את זה כדי לדון לקו זכות. לא, לא צריך לעשות את זה כדי לדון לקו זכות. יש דברים שהם לא הגיוניים, אם זה לא הגיוני, לא צריך לעשות את זה. זה בתחומי ההיגיון, במקום שבו זה שקול. 50% לרע, 50% לטוב, פה אתה יכול להגיד, תראה, הגיונית, יכולתי לאמץ כל אחת משתי הפרשנויות. פה אומרים לך, תלך את הפרשנות החיובית, ושוב, אפילו שם, לדעתי, זה לא ממש מוסר. זה חזקת קשרות, שעומדת לכל בן אדם גם ברובד המשפטי, זה לא, לא בגלל שאני צדיק, אלא כי אין לי ראייה לזה שהבן אדם הוא רשע, זכותו להיחשב כצדיק. אתה לא יכול להתייחס לו כרשע, אלא אם כן יש לך ראייה לזה שהוא רשע. אז עוד פעם, זה לא צדקות, זה כללים משפטיים הגיוניים בפרשנות.
כמו קרוב בעדות.
מה?
זאת אומרת, זה כמו קרוב בעדות. בדרך כלל, יש לו חזקה, אבל אומרים שאם הוא בא להעיד כקרוב, אז זה לא, אתה לא יכול להגיד, טוב, כולם צריכים, כולם ישרים, וכולם הכל בסדר, וגם אם הוא קרוב. עובדה שקרוב בעדות, מבינים שיש פה איזושהי בעיה, ולא...
לא, אבל דווקא בקרוב בעדות, אומרים, זה גמרא בבבא בתרא, אבל מביאים למפוסקים, כן. שולחן ערוך, וברמב״ם, שזה לא בגלל שהוא חשוד לשקר, אלא זה גזירת הכתוב. הפסול של קרובים הוא, יש לזה נפקא מינה, כן, היה קרוב והתרחק, אני אקבל את העדות שלו? היה חתן שלו? ראה את המקרה בתור חתן שלו? עכשיו הוא התגרש מביתו, אז הוא כבר לא קרוב שלו עכשיו. האם מותר לו להעיד על הרצח?
זה שיהיה בתחילתו ובסופו.
נכון? כך הגמרא בבבא בתרא אומרת. לומדים מכאן הראשונים, הרמב״ם והשולחן ערוך וכל הראשונים, שהפסול של קרובים הוא גזרת הכתוב.
כן, כן.
לא חשד שקר, כי אם זה היה חשד שקר, פה אין חשד שקר. הוא לא קרוב שלו.
וזה מוסכם על כל השונים? אני מכיר את זה שיש אומרים שגזרת הכתוב, וזה מוסכם על כולם? זה מסתכל על אחר ככה?
אני לא מכיר מישהו שחולק על זה.
אוקיי.
הרמב״ם והשולחן ערוך ודאי כותבים את זה בפירוש, זה גמרא. אני לא רואה מי יכול לחלוק על זה. עוד פעם, השאלה היא מה משמעותה של גזירת הכתוב. פעם ראיתי אצל הרב יוגל, הוא רצה לטעון, היה לי איזה ויכוח איתו. לפני שהוא הוציא את הספר, אני ככה שלח לי לעבור על חלקים. אז...
מעמיד רשייה?
מה?
הרב יוגל מעמיד רשייה?
כן.
אוקיי.
אז הוא רצה לטעון בפסול קרובים, שפסול קרובים באמת אין חשד שקר, אבל יש הטעיה בראייה. ויש אתה מעורב בסיטואציה, אז אתה יכול לראות את הסיטואציה באופן מוטה.
לא אובייקטיבי.
כן. זאת אומרת, יש לך חזקת כשרות, ואנחנו לא חושדים שאתה תשקר בבית הדין במודע, אבל יהיה פה בדדמי. זאת אומרת, יהיה פה משהו שאתה תחשוב שבאמת כך ראית, לא שאתה בא לשקר. אבל אתה ראית באופן מוטה, כי אתה קרוב. אז היה לי שם כל מיני ראיות נגדו, לא משנה, היה לנו על זה כל מיני... ויכוחים, אבל זאת למשל טענה מעניינת, כי היא יכולה עדיין להגיד משהו קרוב למה שאתה אמרת קודם. אז זה לא שקר, אבל זה כן מטה את המבט. זאת זה הקרבה. הנקודה היא שקרובים פסולים גם, לחובת הקרוב שלהם, כן. לא רק לזכותו. וההטייה, קצת קשה לקבל שההטייה יכולה להוביל לחובת הקרוב. הקרבה אמורה להוביל להטייה לכיוון השני.
טוב, יש... זה חשבון. תלוי איזה חשבונות יש לו עם הקרוב.
לא, זה דיון אחר, בסדר. זה... לא מדבר על חמות וקלה, אוקיי? נדבר על סתם שני אחים שהם בקשר טוב, והכל בסדר. טוב, אלה שעומדים להתחתן בקרוב, לא לקחת את זה יותר מדי ברצינות, אם כי יש בזה משהו. טוב, צריך להכיר את העולם, אין מה לעשות. בכל אופן, אז לענייננו, הטענה היא ש... לדון לקו זכות פירושו להתנהל באופן באופן הגיוני. כך אמר גם כאן כותב רבנו יונה וכולי. עכשיו יש עוד משנה בפרקי אבות. עוד מעט תבינו מה למה אני מגיע לכל הפרקי אבות האלה, מה התחלנו למנחה של שבת עכשיו שלומדים פרקי אבות. בפרק עניין תורה, כן, זה הפרק השישי של פרקי אבות, אתם יודעים שהוא לא חלק אינטגרלי מהמסכת, נקרא פרק עניין תורה, ושם מופיע ככה, כן, אז יש 48 מידות, דברים שהתורה נדרשת בהם. אז יש שם נושא בעול עם חברו, מכריעו לקו זכות, מעמידו על האמת, מעמידו על השלום, מתיישב ליבו בתלמודו, שואל ומשיב, שומע ומוסיף, וכן הלאה. כן, יש 48 דברים, שהם המידות שהתורה נדרשת בהן. אחד מהם זה מכריעו לקו זכות. ואני טענתי פה בטור הזה, שזה לא באותה משמעות כמו דן את כל האדם לקו זכות. מכריעו לקו זכות פירושו זה, מה ש, זה העיקרון שקוראים לו עקרון החסד, charity principle. מה זאת אומרת? עקרון החסד זה עיקרון מקובל בפרשנות ובפילוסופיה, בלוגיקה, לא משנה, שבו כשאתה מתווכח עם עמדה מסוימת, דעה מסוימת, קבוצה, אדם, מה שלא יהיה, אתה תמיד צריך לדון אותו לקו זכות. ואתה תפרש אותו באופן המיטבי האפשרי. אוקיי? זאת בעצם הטענה. עכשיו, בדרך כלל, כן, אפילו המינוח, עקרון החסד, נשמע כמו איזשהו מינוח מוסרי. כן, אתה צריך לפרגן לבין השיח שלך. זה לא עיקרון מוסרי. יש לו כל מיני הצדקות, שעולו, כן, הפניתי לוויקיפדיה, שמביא כל מיני הצדקות, אף אחת מהן לדעתי לא מחזיקה מים, ההצדקות האלה לא נכונות. אגב, כתבתי כמה תורים מתודולוגיים בזמן האחרון, כל פעם כשאני נכנס לעיקרון כזה שמופיע בוויקיפדיה שסורק את כל ההצדקות, אני מגיע למסקנה שהם פשוט, אף אחד מההצדקות לא נכונה. את הערכים האלה, לא הערכים, האנשים שהם מסכמים בערכים האלה, פשוט מפספסים פעם אחרי פעם. זה די מדהים הדבר הזה. אז יש פה כל מיני הצדקות שאנשים רואים דברים בצורות שונות, לכן אתה צריך לדון אותו לקו זכות, שטויות בקיצור, רואים דברים, זה נכון שרואים דברים בצורות שונות, אבל אם אתה יכול להבין את איך הוא רואה באופן שונה, ממילא אתה לא צריך לדון אותו לקו זכות. את לדון אותו לקו זכות זה תמיד להגיד, אוקיי, אני לא מבין מה אתה אומר, אבל אתה כנראה אומר משהו הגיוני. אבל אם הוא אומר אחרת ממך, זה אומר אחרת ממך, אם הוא רואה דברים אחרת ממך, אז הוא לא אומר את מה שאתה אומר, אלא הוא אומר משהו אחר. יש... את השח, כן, התחושה שלי תמיד שאני לומד שחים, יש שחים באורך של מגרש כדורגל, בחושב של משפט בעיקר, שחים אחרים הם קצרים יותר, בחושב של משפט יש שחים ענקיים, והשחים האלה הרבה פעמים, זה כמעט בכולם אני חושב, הוא לוקח סוגיה מסוימת, עובר על שיטות הראשונים, כשאתה לומד את שיטות הראשונים אתה מתרשם שרובם נוטים לכיוון מסוים. עכשיו השח אומר הפוך, ואחרי זה הוא מסביר לך באותות ובמופתים שכל הראשונים אומרים כמו. כולל רוב הראשונים שחשבת שהולכים נגד זה, גם אותם הוא מסביר באותות ובמופתים שהם בעצם גם אומרים כמו. כמעט, יש מקרים שבהם הוא נתקע, אבל ברוב המקרים זאת המדיניות שלו. עכשיו, אני דן את השח לקו זכות, בזה שהוא גם דן את הראשונים לקו זכות. מה זאת אומרת? האם הוא יגיע למסקנה מסוימת, הוא חושב שהאמת בסוגיה היא X. עכשיו, מי שאומר Y, טועה. לא סביר שגדולי הראשונים טעו. לכן הוא אומר, כנראה שגם הם התכוונו להגיד Y, או X, לא זוכר, מה שהוא אמר, אוקיי? כנראה הם התכוונו להגיד, אחרת אני מציג אותם כטיפשים, כאנשים שטעו, אנשים גדולים, הם לא טועים. אז כנראה שהם התכוונו להגיד את מה שאני אומר. וזה מה שמקובל בעולם הישיבות לומר, עדיף לדחוק בלשון מאשר לדחוק בסברה.
זה לא יותר גרוע.
זאת אומרת?
אם אתה לא, אתה מנסה לאנוס את הדברים, למרות שזה, על פניו זה לא, עדיף להגיד שאתה לא מסכים.
זה ממש העיקרון של לדון לקו זכות הקודם. האם הבן אדם הוא כל כך חכם, אז הוא לא אמר שטות, אז כנראה שהלשון שלו אולי לא מדויקת וצריך לדחוק בלשון, ועדיף לדחוק בלשון מאשר לדחוק בסברה. המקור לזה הוא בית יוסף, יש כל מיני מקומות שבהם אפשר לראות שהם כותבים, שעדיף לדחוק בלשון מאשר לדחוק בסברה. אז זה מקובל בישיבות, זה מקובל, אני שמעתי זה לראשונה בשם החזון איש, מאז לא ראיתי מה המקור לזה, אבל ככה אני שמעתי את זה פעם בשם החזון איש. אבל אחרי זה הייתי מקורות כתובים, יש, הבאתי אפילו בטור הזה, הבאתי כמה מקורות, זה מופיע בספר שלי, בטרילוגיה. כל מקרה, אבל זה הסוג של לדון לקו זכות, כמו שדיברתי עליו קודם. מה? תלמיד חכם גדול לא אומר שטויות, אז אם הגעתי למסקנה שעמדה Y היא שטות, אז אני אנסה לפרש את התלמיד חכם ההוא, שהוא מתכוון כנראה להגיד X. כי אני לא מאמין שהוא טיפש, וזה הגיוני לעשות את זה. זה הגיוני לעשות את זה. עדיף לי להגיד שהוא לא התנסח במדויק, מאשר שהוא חשב לא נכון. לא עדיף מוסרית. זה עדיף הגיונית. זה יותר הגיוני לומר את זה. כי בהתנסחות בן אדם יכול לפספס. הוא לא אומן הניסוח בהכרח. אבל אם הוא תלמיד חכם גדול, אז שטות הוא לא אמר. אז יש היגיון לאמץ פרשנות דחוקה בלשון, כדי להרוויח פרשנות טובה מבחינת הסברה. זה ממש לדון לקו זכות, על הצדיק, מה שהרמב״ם אומר, שאם הוא צדיק, אז הפרשנות שהמעשה שלו הוא מעשה ראוי, היא פרשנות הגיונית, למרות שאם היית טבולה רסה, זה היה סיכוי קטן שזאת הפרשנות הנכונה. אבל אם הדבר בצדיק, זה הגיוני. אותו דבר פה, היטלר אדם רגיל היה כותב את זה, זה נפקא מינה. נגיד, השח לא היה עושה את זה לבן אדם שהוא לא תלמיד חכם. הוא אומר, טוב, הוא מדבר שטויות. אבל אם הוא רואה את הרמב״ם, את הרשב"א, את גדולי הראשונים, מהאנשים כאלה לא מדברים שטויות. עכשיו, עוד פעם, הוא הגיע למסקנה שזאת שטות, יכול להיות שהוא טועה, אבל זאת המסקנה שלו. אז מאוד הגיוני מבחינתו לנסות ולהסביר גם אותם, שגם הם אומרים כמוהו. אין בזה שום גם. צריך לבדוק האם הוא צודק, האם הוא לא צודק, האם אפשר לחשוב גם אחרת. אבל הטענה היא שזה באמת פונקציה של מי הבן אדם שעומד מולך, זה לדון לקו זכות במובן הרגיל, של פרק א' בפרקי אבות. אבל המכריעו לקו זכות מדבר על חברו, לא על תלמיד חכם, לא על ראש הישיבה. המכריעו לקו זכות כן מדבר על חברו. חבר שלו לא חייב להיות גאון גדול. אז למה אני צריך לפרש אותו באופן שיהיה לקו זכות, זאת אומרת להציג את עמדתו כעמדה הגיונית, למרות שאין בה שום היגיון. הוא כנראה טיפש. למה להכריעו לקו זכות? אגב, שימו לב, זה להכריעו לקו זכות ולא לדון לקו זכות. אני טוען זה משהו אחר.
כי יש פה, ישנה אופציה להסביר אותו לקו זכות. להכריע זה לא, כאילו, מה זה להכריע? שזה די מאוזן, ואתה מכריע לקו זכות.
אבל השאלה, עוד פעם, להכריע לקו זכות, זה אותו דבר כמו מה שדיברנו על הדון לקו זכות בפרק א', אלא מה? כי אם אני לא יודע עליו כלום, אז אני מכריע לקו זכות. אבל אם זה חבר שלי, אני כנראה יודע מי הוא. כן. אז מה, למה להכריע לקו זכות? אז תלוי באיזה הגדרה של הדמויות הוא נכנס. זה גם הופיע בפרק קניין תורה, לא בפרק א'. פרק קניין תורה זה הדרכים שהתורה נקנית. הדרכים שהתורה נקנית זה לא לפרש את השני באופן עקום. התורה לא נקנית בשכל עקום. אני רוצה לטעון את הטענה הבאה, וזה לדעתי המשמעות של עקרון החסד, לא כל מה שכתוב בוויקיפדיה. המשמעות של עקרון החסד פירושו, שכשאני דן מול עמדה מסוימת, אני צריך להציג את העמדה הזאת בצורה הכי טובה שאפשר, כדי שאני אוכל לגבש את העמדה שלי בצורה הכי טובה. לא בגלל שלזה מתכוון בין השיח שלי. נגיד שיש לי ויכוח עם מישהו על קפיטליזם מול סוציאליזם. עכשיו הוא מעלה טיעונים מטופשים, לטובת הסוציאליזם. ואני קפיטליסט, גאון, כל הנימוקים שלהם פשוט אוויליים. אוקיי? הוא לא מספיק אינטליגנטי. עכשיו, אני צריך להכריעו לקו זכות. מה הכוונה? אני צריך להעלות במקומו נימוקים לטובת הסוציאליזם, את הנימוקים הכי טובים שאני יכול, ואז לשקול ולבדוק האם אני מסכים או לא מסכים. למה? כי אם אני אלך עם הנימוקים שלו, אז אני אדחה את הסוציאליזם בקש, בלי שבאמת זה מוצדק לדחות אותו. כי יכול להיות שיש נימוקים טובים שהוא לא עלה עליהם, כי הוא לא מספיק חכם.
אז זה הופך לשיחה בינך לבין עצמך.
בדיוק. זאת אומרת, אם מישהו מעלה עמדה, אז אני אמור להכריעו לקו זכות, הכוונה, אני צריך להצדיק את העמדה הזאת לקו זכות, לא כי זאת הפרשנות למה שהוא התכוון. זה שייך לפרק א', איך לפרש את הכוונות של בן אדם. וזה לפי מה שאני יודע עליו. אם הוא חכם, אם הוא טיפש, אם הוא בינוני, אז אני אפרש אותו לכאן או לשם. מה אכפת לי? אני צריך לפרש בן אדם, האם הוא חכם או טיפש? מה זה עניין שלי? אני רוצה לדון בסוגיה, להגיע למסקנה בסוגיה. בשביל להגיע למסקנה בסוגיה, אני לא צריך לדון האם הוא חכם או טיפש. אני צריך לדון בעמדה שהוא מציג. ואם אני יכול להציג את העמדה הזאת בצורה יותר טובה ממנו, זה מה שאני חייב לעשות, וכך קונים תורה. זה קניין תורה. כיוון שאם אתה לא לוקח ברצינות את העמדה של השני, אתה דוחה אותו כי הוא טיפש, אז אתה מתלבש על הנימוקים שהוא מעלה, זה הכי קל לדחות אותו. כי הוא לא, הוא איש חכם. אתה יכול להעיף את הנימוקים שלו בקלות לכל הרוחות. זה לא, מזה לא תצא המסקנה הנכונה של הדיון. איך תדע אם קפיטליזם מוצדק או הסוציאליזם? הרי יכול להיות שיש נימוקים מצוינים לסוציאליזם. הוא לא עלה עליהם כי הוא לא מספיק חכם. אז אתה תהיה קפיטליסט בגלל שמי שבין השיח שלך היה טיפש? אז תתנדב אתה במקומו להציג את העמדה הזאת בצורה הכי טובה שאפשר, ואז תתחיל לדון. תעזור לו, אפילו אם אתה מדבר איתו, תגיד לו, תשמע, הנימוק הזה הוא טיפשי. אבל תראה, יכולת לראות נימוק א', ב', ג', שהם נימוקים יותר טובים. ועכשיו תתחיל לחשוב ביחד איתו, ותנסה להגיע למסקנה. כך צריך לנהל ויכוח אמיתי. מזכיר לי עכשיו איזה סיפור ששמעתי פעם, היה כנס של ראשי ישיבות. שמעתי פעם מישהו שהיה בכנס הזה, היו שם ראשי ישיבות הסדר. והיה שם איזה, אומר לי, ראש ישיבה שנוטה לחרדיות, לא זוכר, יבנה או שלבים או משהו כזה, שאמר שם, או החבר'ה של היום, זה קשה לי עם החבר'ה בישיבה. כשאני הייתי בחור בישיבה, הייתי לומד בחברותה, הוא למד ישיבה חרדית. כשאני הייתי לומד בחברותה, אז החברותה שלי אמר, איקס, אני ישר תקפתי אותו, לא משנה אם הוא צודק או לא צודק, היה ריתך דהורייתא, הרב ליכטנשטיין היה מזועזע, הרב ליכטנשטיין יושב שם בדיון, הוא התחיל לצעוק עליו, מה זאת אומרת, אם חשבת שהוא מדבר בהיגיון, מה אתה תוקף אותו? מה, יש מצווה לתקוף? איזה מין שטות זאת? אתה צריך לנסות וללבן את הסוגיה, כדי להגיע למסקנה הכי טובה שאתה יכול, אבל אין שום עניין להתווכח סתם בשביל הוויכוח. עכשיו, האמת, שיש צד לכאן ולכאן. זאת אומרת, יש מקום, אם הוא, גם אם הוא צודק, אני אנסה להתווכח איתו, זה הצד השני של מה שאמרתי קודם. כי אני אנסה לבדוק האם הוא באמת צודק, אולי אני אחפש נימוקים נגד, אבל בסוף, בסוף אני כמובן אשקול את שני הצדדים, ואגיע למסקנה שבאמת נכונה בעיניי. אבל לפעמים כדי להגיע למסקנה שבאמת נכונה בעיניי, אני צריך לבדוק, להעלות מהגורן ומן העקב את כל הנימוקים שאני מצליח לצד השני, זה מה ש... כן, הלקח של מלחמת יום כיפור, כן, במוסד, בשבק, לא יודע, באמן, לא זוכר איפה זה היה, להקים אגף של איפכא מסתברא, זאת אומרת, שבכל דיון צריך להיות מישהו שמציג את עמדת המוסד, וצריך להיות מישהו שמציג את העמדה הנגדית בצורה הכי מנומקת שאפשר, שינסה לשכנע אותם שהם טועים.
זה גם
עוזר
לי,
לבדוק
את העמדה שלי. זה גם עוזר לי לבדוק את העמדה שלי באמת.
כן, בדיוק. לכן אני אומר, יש משהו בכמיהה הסנטימנטלית הזאת לוויכוחים בכל מחיר. אבל לא צריך להגזים עם זה. זאת אומרת, אתה צריך כן לנסות ולחשוב כל הנימוקים שאתה יכול כדי לתקוף את העמדה גם אם היא נראית לך נכונה. אבל לא כדי סתם להתווכח ולא כדי להציג את השני כטיפש. אלא כדי לבדוק באמת עד הסוף את כל הנימוקים כדי להגיע למסקנה הנכונה. אוקיי? Okay? אוקיי, קטונתי, יוסי פה כותב בצ'אט, במקור לרעיון הזה, אבל פה בישראל זה אני זוכר שהסיקו את זה למייסה, בעקבות מלחמת יום כיפור, כי הקונספציה, אז צריך מישהו תמיד שיתקוף את הקונספציה בכל דיון, וזה בהחלט, אני חושב, מרשם טוב, שמן הראוי, מן הראוי לעשות ככה כשמקבלים החלטות. בכל אופן, לא שומע?
אני אומר, במשפט נתניהו זה לא עבד, היה איפכא מסתברא.
למה?
אמרו שהיה שם צוות של איפכא מסתברא, ואני לא... טוב, זה פוגע.
אז הנה, אז הם... אני לא יודע, לא שמעתי על זה, אבל אם היה שם צוות של איפכא מסתברא, ובכל זאת החליטו כך, אז כנראה שבדקו את הנימוקים ההפוכים, ועדיין המסקנה עמדה. בסדר?
טוב.
לא אומר זה לא עבד. איפכא מסתברא לא צריך לצדוק כדי שזה יעבוד. הוא צריך לתרום את האינפוט שלו, כדי שנגיע למסקנה הנכונה, מה שתהיה. או איתו או נגדו. אז אני חושב שזה עקרון החסד. עקרון החסד פירושו, אתה מתמודד עם עמדה, אל תתמודד עם בעל העמדה. תתמודד עם העמדה. גם אם בעל העמדה הוא טיפש, אז תציג אתה את העמדה בצורה יותר טובה ממנו, כדי להביא את הדיון למקומות פוריים ויעילים יותר. אוקיי? אז הטענה בסופו של דבר, עוד מעט, יוסי, בסוף תוציא מפה ערך ויקיפדיה על איפכא מסתברא. תוכלו לראות בצ'אט את המקורות שיוסי מביא. הטענה, כן, יש בעולם המשפטי, יש שתי שיטות, זה נקרא אדברסרי ואינקוויזיטורי. כן, המשפט הקונטיננטלי, המשפט הבריטי, יש שיטה אדברסרית בעצם אומרת, שישחקו הנערים לפנינו, השופט יושב בדין, והסנגור והקטגור, או התובע והסנגוריה, מתווכחים ביניהם, מביאים ראיות, פרחות, דנים, והשופט לא מתערב. השופט בסוף מחליט לפי הראיות שהוצגו בפניו. בשיטה האינקוויזיטורית, השופט הוא אינקוויזיטור, כן, הוא מתערב, והוא עוזר לתביעה, עוזר לסנגוריה, במקום שבו הוא רואה שהם לא פועלים בצורה מיטבית. כן? עכשיו, בהיגיון הפשוט, נדמה לי שכמובן השיטה האינקוויזיטורית יותר נכונה. מה זאת אומרת? אם לקחת עורך דין טיפש, אז בגלל זה אתה אשם. אם השופט רואה שהעורך דין פועל פה לא נכון, והיה יכול לפעול אחרת ולזכות את הנאשם, אני הייתי מצפה מהשופט להתערב. יכול להיות שיש שיקולים טכניים למה לא לעשות את זה. למשל, אם השופט אולי ימצא את עצמו צד בדיון, מעורב, אז ישפיע על ההכרעות שלו, אפשר לדון בשיקולים טכניים, אבל ברמה העקרונית, ברור שהאינקוויזיטוריות זאת שיטה יותר נכונה. כי אתה בסופו של דבר שואף לאמת, זה לא משחק, אתה צריך לשפוט פה מי ניצח, זה לא כדורסל. בכדורסל השופט הוא לא אינקוויזיטורי, הוא אדברסרי. ושני הצדדים משחקים, והשופט צריך לקבוע מי ניצח. אבל בבית משפט, אתה מרשיע בן אדם, אתה צריך להחליט מהי האמת. אז אם הסנגור שלו פועל בצורה לא נכונה, אז אני מצפה ממך להתערב, ולהגיד לתביעה, חברים, אתם לא הרמתם את נטל הראיה. הנה, יש את הטענה הזאת והטענה הזאת, ואם הסנגור לא יודע לחשוב על הטענות האלה. כי בסופו של דבר אתה צריך באמת להשתכנע שהנאשם אשם, אוקיי? אז לכן, אותו דבר אני אומר, זה רק דוגמה, העניין המשפטי, אותו דבר אני טוען ביחס לדון לקו זכות, כן? בסופו של דבר, כשאתה פוגש עמדה למדנית, הלכתית, למדנית, מה שלא יהיה, אתה צריך לדון אותה לקו זכות, לא במובן של לדון את האדם לקו זכות, אלא לדון את העמדה לקו זכות. מה אכפת לי העמדה? אכפת לי, כי אני רוצה לגבש את העמדה שלי בצורה הכי טובה. זה עקרון החסד. ואני טוען שלדון לקו זכות של פרק א', זה לדון לקו זכות את האדם. ולהכריע לקו זכות של פרק ו', זה להכריע לקו זכות את העמדה. כי אני בסוף רוצה להכריע מהי ההלכה, או מהי המסקנה ההלכתית הנכונה. אבל בשביל זה אני צריך להכריע לקו זכות, זאת אומרת, אני צריך לבדוק גם את כף הזכות, לפני שאני מכריע נגדה או לטובתה. לכן זה עיקרון שונה. בפרק ו' מופיע עקרון החסד, בפרק א' מופיע הפרשנות של האדם, שהיא נקבעת לפי, כן, הנפקמינה למשל, אם עומד מולי אדם שהוא שוטה, הוא לא תלמיד חכם, הוא טיפש גמור. אז אני לא צריך לדון אותו לקו זכות במובנים של פרק א', הוא ודאי מדבר שטויות. אבל כשאני רוצה לבדוק את עמדתי שלי בסוגיה, אז אני צריך לדון את העמדה שהוא הציג לקו זכות, כדי לבדוק האם אני צריך לבדוק עוד פעם את מה שאני חושב. לא כי זה מה שהוא התכוון. זה להכריע לקו זכות של פרק ו'. וזה קיים גם כשהבן אדם הוא טיפש. זה של פרק א' קיים רק אם הבן אדם הוא חכם. אבל זה של פרק ו' קיים גם כשהבן אדם טיפש, כי אני מדבר על העמדה, לא על האדם. אתם יודעים, זה, לא זוכר מי אמר את זה פעם, מה ההבדל בין מחלוקת לוויכוח. מחלוקת במובן של כורח ועדתו, כן? בקונוטציה השלילית. שמחלוקת זה לגופו של אדם, וויכוח זה לגופו של עניין. כן? מחלוקת זה בעצם מריבה בין אנשים. הנושא שעליו אנחנו מתווכחים הוא איך היא תמצא. אני בעצם רוצה לדפוק את הבן אדם, לא, אז אני מראה שהוא טיפש דרך ויכוח עם העמדה שלו, או מראה שהוא רשע דרך פרשנות להתנהלות שלו, אבל בעצם אני מחפש את הבן אדם. בוויכוח, בניגוד למחלוקת, שם אני באמת רוצה ללבן מה העמדה הנכונה. אני לא מחפש את הבן אדם, אין לי שום דבר נגדו, הכל בסדר. אני רק לא מסכים איתו. עכשיו בוא נראה אם אני מסכים או לא, מסכים מי צודק מבחינת הנימוקים, ואני אגבש עמדה בצורה מאוזנת. אוקיי? עכשיו, למה אני אומר את כל זה? כי מה שאמרתי קודם, בסופו של דבר, בשיעור הקודם, כן, של תנהנה וזה לא חסר, אמרתי שם שבעצם למה מותר להגיד דברים בשם אדם גדול, או למה חסדא היה צריך לשמש את רמי בר חמה לפני שרמי בר חמה ענה לו? כי אם אתה מעריך את הבן אדם, אתה תדון אותו לקו זכות. עכשיו, פה זה שילוב מאוד מעניין, בין שני העקרונות שדיברתי עליהם. כי הראיתי שם, בסוגיה של זה נהנה וזה לא חסר, שכשרמי בר חמה אמר את מה שהוא אמר, זה באמת על פניו נראה שטות גמורה. ורבה מת מצחוק, כשהוא שמע את זה. כן, רשתות גמורה, אוקיי? אבל רב חיסדא שתק, כי רב חיסדא שימש אותו, והסברתי שמה, כמו שבעקבות רב שמעון שקופ, כן? שרב חיסדא שימש אותו, ולכן הוא בעצם העריך אותו, וכיוון שהוא העריך אותו, אז הוא חשב עוד פעם על מה שהוא אמר, כן? ולכן הוא הבין שבסוף יש לזה הסבר, בגמרא עצמה מביאה שם את ההסבר. עכשיו, פה במקרה הזה היה מדובר באדם חכם, זה המורה, רמי בר חמה. אז שם, גם מבחינת פרק א', היית אמור לדון אותו לקו זכות. אדם חכם לא מדבר שטויות. אוקיי? אז הלגלוג של רבא לא מוצדק, בלי, אפילו מחמת פרק א'. אבל אומר נעזוב, יכול להיות שרבא לא יחזיק מרמי בר חמה. אבל יש את פרק ו'. מבחינת פרק ו', העמדה שלו נראית לך שטויות, תשקיע עוד מחשבה, אולי בעמדה יש, יכול שהוא טיפש גמור. אבל העמדה שהוא מעלה, יכול להיות שיש בה ממש, ואתה תמצא נימוקים יותר טובים מהנימוקים שהוא מציג. הוא טיפש, הוא לא יודע לבסס את זה. אבל עמדות שווה לבדוק. אם מישהו כבר העלה עמדה, לך תדע, לפעמים יש לו אינטואיציה טובה, למרות שהוא לא יודע להצדיק את זה ולבסס את זה. תחשוב, אולי אתה תמצא נימוקים טובים יותר. ולכן מבחינת פרק ו' היית צריך לדון את העמדה לקו זכות, גם אם מבחינת האדם אתה לא מחזיק ממנו, אתה לא, לא דן אותו לקו זכות. ו, ובמובן הזה אני אומר... מה?
אז איך הרב באמת מסביר את, את רבא? כמו שלוקחת על ראש את הרבא. אם רבא אמר משהו, הרי הוא לא טיפש גם, כמו שהרבא אומר. אז מה,
א', רבא היה אדם כמוני וכמוך, ויש לו את היצרים כמוני וכמוך, ויצא לו, ראה שטות, והוא צחק עליו. מה, לא קורה לכולנו? מישהו אומר שטות, ואנחנו צוחקים עליו. זה א'. ב', יכול להיות שרבא לא הסכים גם עם ההסבר שרמי בר חמה נתן בסוף. יכול להיות שהוא שקל גם את זה ולא הסכים, לכן בסוף זה נראה לו שטות. לא יודע, אולי. אבל כשאני רואה את ההסבר הזה, בהחלט אפשר לקבל אותו. זה לא הסבר שטותי. תבחר, איזה מה, עכשיו צריך לדון את רבא לקו זכות, כן, יש פה שתי אפשרויות, האם רבא פה חטא, כן, היה פזיז, או שרבא באמת שקל גם את זה, והחליט שגם זה שטות, לא יודע, עכשיו צריך לדון את רבא לקו זכות.
אז אני מדבר, כן.
אוקיי, אז עכשיו נדון גם אותו לקו זכות. טוב, בכל אופן, אבל לענייננו זה לא משנה, כי הרי מה חשוב מה רבא, תי חשוב האם נכון לעשות את זה, והתשובה היא לא, לא נכון לעשות את מה שרבא עשה. בלי קשר לשאלה איך אני מפרש את רבא עצמו, את הרבא האדם. הרי מבחינתי מה שחשוב זה רבא, זה העמדה שרבא ביטא. מבחינת העמדה שרבא ביטא, הלקח שלי הוא לא לעשות כמו רבא. אם אני שומע מישהו שאומר משהו, כן לחשוב טוב טוב אם יש פה איזשהו נימוק, שזה לא שטות גמורה מה שהוא אומר. אפילו אם הוא עצמו לא יודע לבסס את זה. אוקיי, אז כל זה, זה רק השלמה של מה שעשיתי בשיעור הקודם, כדי להסביר למעשה שהאמון בבני אדם אפילו הולך רחוק יותר. זה, אפשר לקרוא לזה אמון בעמדה, לא אמון בבני האדם. אני אמור לשקול את העמדה ברצינות, ולכן לא לדחות את זה על הסף אם בן אדם אומר את זה. בטח אם בן אדם חכם אומר את זה, אבל אפילו סתם בן אדם אומר את זה, אם יש לבן אדם איזושהי אינטואיציה, אינטואיציות טובות יש לכל בן אדם. ולא תמיד האנשים יודעים לבסס את האינטואיציה הטובה שיש להם. וכשמעלים נימוקים, תצילנה האוזניים. כן, אני נזכר את חטאי, אני מזכיר היום, לזה נגיע בהמשך, אבל אני כבר אכניס את זה כאן, התקופה שהיה לי איזו מחלה לא פשוטה, לא משנה, לא הצליחו לאתר את זה, הסתובבתי בין רופאים, לא עזר שום דבר. אז איכשהו הצליחו לגרור אותי לרפואות אלטרנטיביות למיניהם, עד היום אני לא מבין איך, אבל הצליחו, אחרי תקופה ארוכה, הלכתי לזה כמה לשלושה כאלה או משהו כזה, והצד השווה לכולם, זה שהתחילו להסביר לי באותות ובמופתים, את המכניזם איך שהעסק הזה פועל אצלי, וביססו את הדיאגנוזה שהם נתנו לי, בכל מיני צורות, סוידו מדעיות, אני זוכר מישהו בקריית אונו, הוא אמר לי, לא יודע, משהו כזה וכזה שיש לי, והוא הסביר שיש מרידיאנים, קווי אנרגיה, כן, הרפואה הסינית וכל מיני שטויות כאלה, והוא הסביר לי את כל המכניזמים האלטרנטיביים, כמובן, שמובילים אותו לאינטואיציה שלו. יש אנרגיות, ופה כשאמרתי לו, תגיד, אתה יודע מה זה אנרגיה? אני במקרה למדתי פיזיקה אז, כן, זה היה רגיש אצלי. אתה יודע, אנרגיות זה מין איזה, לא יודע, כוח קוסמי, אתה יודע מה, עזוב אותי מנימוקים, תגיד לי מה אתה חושב שיש לי, ואני אנסה את מה שאתה רושם. יכול להיות שיש לך אינטואיציה טובה, אבל הנימוקים שלך שווים קדחת. אל תנסה לבסס לי דברים שאתה בעצמך לא יודע לבסס אותם. אם יש לך הצלחה סטטיסטית, אני לא אתווכח עם זה. אז תן לי את המרשם, אם יש לך אינטואיציה טובה, אני אקח את המרשם הזה, ונראה אם הוא יעבוד, לא יפסד בו שום דבר. את הנימוקים תחסוך לי. והרבה פעמים זה ככה, יש לבן אדם אינטואיציה טובה, והוא לא יודע, כשאתה שואל אותו, אבל מה הבסיס, מה הטיעון, שאתה מבסס את האינטואיציה הזאת, אתה שומע ממנו שטויות. זה לא אומר שמה שהוא אומר לא נכון. זה לא בהכרח אומר. לא עבד, אל חשש. רפואה אלטרנטיבית לא עובדת, כי רפואה אלטרנטיבית בהגדרה זאת רפואה שלא עובדת. כי אם היא הייתה עובדת, היא לא הייתה... זאת אומרת, אם הייתה עובדת, אז היו מחקרים שמראים עם קבוצת ביקורת וקבוצת מדגם שהעסק הזה עובד, נכון? אז אם זה היו מחקרים שהיו מראים שזה עובד, זה היה רפואה רגילה. רפואה אלטרנטיבית זה בהגדרה, רפואה שלא עובדת, זה שם נרדף לרפואה שלא עובדת. זה המושג רפואה אלטרנטיבית. זה לא יכול היה לעבוד כמובן, אבל טוב, אלא אם כן, זאת רפואה שהומצאה עכשיו, אבל שהיא עוד לא נבדקה. זה הדרך היחידה לקבל רפואה אלטרנטיבית, שאולי בכל זאת היא עובדת, זה יכול להיות. אבל באדם שמציע איזושהי תזה שנבחנת לאורך שנים, אם היא עובדת זאת לא רפואה אלטרנטיבית. זה, כן, הספר של סיימון סינג, ריפוי או פיתוי, זה בעברית, תרגום זה ריפוי או פיתוי, אז סיימון סינג עם עוד איזה פרופסור לרפואה אלטרנטיבית, אגב, כתב איתו את הספר, לא הבנתי את הקטע הזה, והם עוברים שם טכניקה של רפואה אלטרנטיבית, והם סוקרים את המחקרים השיטתיים שבדקו כל טכניקה כזאת, ומראים שאף מחקר לא הראה לגבי שום טכניקה, ממה שנקרא רפואה אלטרנטיבית, תוצאות מובהקות. כלום, אין אחת. והם עוברים פרק-פרק על כל הטכניקות. זה תופעה די מדהימה. אז אני אומר, שאלו אותי פשוט קודם איך נרפאתי, לכן אמרתי את זה כי אני עוד אגיע ל... לדברים האלה בהמשך, כשאני אדבר על מיסטיקה ורפואה אלטרנטיבית וכל החלקים השרלטניים של המיסטיקה. אז שם אני אחזור לסוגיה הזאת, מה שקראתי פעם חוק המספרים הקטנים. לא אני, אלא בעקבות אנשים אחרים, לא זוכר מי יצר את הביטוי הזה. בכל אופן, אז הטענה היא שיכולה להיות לבן אדם איזושהי אינטואיציה, שהיא אינטואיציה טובה, ושווה לשקול אותה ברצינות, גם אם כשאתה שואל אותו מה הנימוקים שלו, אתה שומע שטויות. עכשיו, באדם בסוף אתה צריך לקבל החלטות, תשקול טוב, תחשוב, ותגיע למסקנות שלך. לפעמים אין לך זמן, אז אם יש עמדה שאיזה אידיוט מציג אותה, אז אתה לא שוקל בכלל, באדם מחלק את זמנו ומקבל החלטות, אין מה לעשות. אני רק אומר ששווה בהחלט להקשיב לעמדות, לעמדות ולאנשים, לפני שמגבשים עמדה. וכאן אני סוגר את הסוגריים הגדולים שפתחתי בשיעור הקודם, זאת המשמעות שיכולה להיות לאמון בבני אדם. זה אמון מבוקר. זה אמון שאומר, אני לא דוחה את דבריך על הסף, אלא אני אשקול את זה עוד פעם. אבל בסוף בסוף, אני מקבל את זה לא כי אתה אמרת. אני מקבל את זה כי אני השתכנעתי שזה נכון. זאת בעצם הטענה. מה שלא עומד בקריטריון הזה, זה מה שנקרא מיסטיקה. כשאתה נותן אמון בבני אדם, שהוא לא אמון מבוקר, כן, שלא לא ניתן לבקרה, לא בגלל שאתה השתכנעת, אלא בגלל שאתה מאמין, לא. זה מה שנקרא מיסטיקה. ועוד פעם, אני לא מדבר כרגע על מי שלא תלמיד חכם ושואל הלכה, שואל פוסק הלכה, זה משהו אחר, הוא הולך למומחה. אני מדבר על מישהו שמגבש עמדה הלכתית בעצמו. כן, לא מישהו שלא יודע, והוא רוצה לדעת איך לנהוג, זה בסדר. אז זה בעצם השלמה למה שדיברתי קודם בתור ההגדרה של המיסטיקה. עכשיו פה אני אעשה עוד השלמה קצרה. יש אמרתי באחת הפעמים הקודמות, שהמיסטיקן, הרי המיסטיקן, המיסטיקנים עצמם, מקובלים עצמם, מבחינתם זה לא מיסטיקה. זאת אומרת, הם כן מעדיפים את השיקול הקבלי על השיקול ההלכתי הנגלה. אמרתי שאין בזה שום סתירה, זה בסדר גמור. כיוון שהם חיים את העולם הזה, הם יכולים לבדוק את השיקולים, להגיע למסקנה, ולכן מבחינתם זאת לא מיסטיקה, אז יש לזה מעמד הלכתי איתן, זה בסדר גמור. אני כמי שלא מקובל, או אנשים שלא מקובלים, אז הם מבחינתם יכולים לקבל את זה רק אם מאמינים למישהו. הם לא אמורים לקבל את זה. לפחות לא כשזה סותר את הנגלה, ודיברנו שם על השיטות השונות בראשונים בעניין הזה. פה שאל אותי שאלה בוואטסאפ מישהו, וכאן אני, לכן אני רוצה לעשות השלמה. אז איך נהיים מקובלים? מה זה, זה גילוי אליהו? אמרתי לו שלא. אפשר ללמוד את זה. אתה יכול ללמוד קבלה, נכון? לומדים קבלה. אז הוא אומר, אז מה ההבדל בין זה לבין פיזיקה? למה קבלה זה מיסטיקה ופיזיקה זה לא מיסטיקה? אם תלמד, תהיה גם אתה מקובל, ואז תוכל לבדוק את השיקולים האלה. אז זה כמו בפיזיקה, כשאני מקבל משהו בפיזיקאי, ואני לא פיזיקאי, זה בסדר גמור, אני הולך למומחה, כי אני לא מבין בתחום הזה. אז מה זה שונה הקבלה מהפיזיקה? זאת דיסציפלינה וזאת דיסציפלינה. יש כאלה שמומחים ויש כאלה שלא מומחים.
אבל הקבלה
בשביל... אני קורא אמון באדם, ולזה אני לא קורא אמון באדם.
אבל הקבלה בשביל המקובל, זה לא מיסטיקה.
אני אומר, למה בשבילי זה מיסטיקה? לא בשבילו. הרי מה ההבדל? זה כמו שאני, בן אדם אידיוט שואל איש הלכה. שואל אותה את ההלכה, אז הוא אומר לו, מה היה? בסדר גמור. זה ניתן לבדיקה, אני אומר, זה לא ניתן לבדיקה, זה ניתן לבדיקה. אם אני אלמד קבלה, אני אוכל לבדוק אותו ולראות שהוא צודק. זה לא אומר שכולם יבדקו וכולם יהיו מקובלים, כמו שלא כולם יהיו אנשי הלכה. להינתנות לבדיקה פירושו שעקרונית זה ניתן לבדיקה. זאת אומרת, שאם מישהו ייכנס וילמד את הנושא, או כל מי שנכנס ולומד את הנושא, יכול לבדוק אותו. אז במובן הזה, זאת שאלה טובה, במובן הזה באמת אין הבדל, לכאורה אין הבדל עקרוני בין קבלה לבין פיזיקה או מתמטיקה או לא משנה, כל תחום מקצועי אחר. יש אנשים שהם מומחים, כל עוד זה תחום שאתה יכול להיכנס וללמוד אותו, ולהפוך למומחה בעצמך, זה לא מיסטיקה. זה תחום שלא מיסטיקה בהגדרה שלי. כן, זה תחום שהוא נגיש לכל אחד. זה שלא כל אחד מחליט לעשות את המאמץ הדרוש כדי לעשות את הבדיקה, בסדר גמור. אבל אם זה פתוח בפני כל אחד, זה לא מה שנכנס להגדרה שלי של מיסטיקה. אז זאת באמת שאלה טובה. אבל איכשהו בכל זאת התחושה שלי, שגם אם אתה לומד קבלה, אתה לא נהיה מקובל. בשביל להיות מקובל, אתה צריך איזשהו סוג של אינטואיציה או כושר רוחני, שלא לכל האנשים יש אותו. ואני לא מדבר כרגע על כישרון, גם לא כל האנשים מוכשרים בפיזיקה או במתמטיקה באותה מידה. אבל עקרונית, אם בן אדם, אם שכל של בן אדם לומד את הדברים, אז הוא ידע אותם, זאת אומרת, זה לא, אין פה משהו אחר. התחושה היא שבעולמות המיסטיים, זה לא מספיק ללמוד את זה. אתה צריך איזושהי מכוונות לעניין הזה, זאת אומרת, אם אין לך את ההזנה הרלוונטית, את הכושר הרלוונטי לתפוס את הדברים, שהם ידברו אליך, שאתה תבין איך עובדים איתם, אז אתה לא תוכל באמת לבדוק את הבן אדם, אתה בסוף תישאר עם אמון. לכן אני טענתי שקבלה היא לא דיסציפלינה. לכן למשל בקבלה יש אסכולות שונות, שמגיעות גם למסקנות שונות, כיוון שזה לא מד... בפיזיקה אין אסכולות, לא אסכולות שיש להם נפקמינות למייסה, אם יש נפקמינה למייסה, עושים ניסוי ומכריעים מי צודק. לא תהיות גישות שונות במה כדאי לבדוק עד שיגיע הניסוי שיכריע. אבל אין מקום לאסכולות שונות. בקבלה יש אסכולות שונות, יש שם מסקנות שונות. זה אומר שזה איזשהו סוג אחר של שיח, של אינטואיציה רוחנית, שאו שאתה מתחבר אליו או שאתה לא מתחבר אליו. אפילו המקובלים לא תמיד מדברים באותה שפה אחד עם השני.
גם בהלכה יש אסכולות שונות.
מה?
גם בהלכה יש
אסכולות שונות. כן, אבל בהלכה אני חושב שאתה יכול בהחלט להבין מה שהשני אמר, ולא להסכים. בקבלה אתה לא תבין מה שהשני אומר, הוא לא, זה לא השפה שלך, אתה לא, הוא לא מדבר איתך. לא שאתה תעלה נימוקים למה אתה לא מסכים איתו. אני חושב שבהלכה אין את זה. בהלכה כשמישהו יעמיד עמדה, מנוגד, עוד פעם, אני מציג את זה בצורה מאוד חדה, אני לא יודע אם זה חד עד כדי כך, אבל אני חושב שזה נכון. בהלכה כשיש ויכוח, גם אם אנחנו מבתי מדרש אחרים, רחוקים מאוד אחד, אני אבין מה שהוא אומר, אני מבין את הנימוקים שלו, אני מבין מה שהוא אומר, ואני לא מסכים, ואני יכול אפילו לעלות נימוקים ולהתווכח איתו. זה מבחינתי אומר ששנינו באותה דיסציפלינה. יש לנו ויכוח. שם השיח לא אפשרי. אנחנו לא, הפרשנות שניתנת לעקרונות האלה היא אחרת לגמרי, זה סוג אחר של שיח. הם לא יכולים לדבר אחד עם השני. לכן אני חושב שלא נכון להתייחס לקבלה כדיסציפלינה. זה לא דיסציפלינה. עוד פעם, וזה לא אומר שזה לא נכון. ולזה אני אדבר בהמשך. זה לא אומר שזה לא נכון. זה אומר שהאימוץ של תזה מהעולם הזה תלויה באמון שלך בבן אדם. יכול להיות שהאמון שלך הוא מוצדק. ואז התזה היא נכונה. אבל התזה הזאת, גם אם היא נכונה, היא לא מחייבת. כמו עם החלומות. לא בגלל שזה לא נכון. זה נכון. אבל אין לזה מעמד הלכתי. זה אני רוצה לטעון. בסדר? אני מדגיש את זה שוב ושוב. אני לא מתכוון פה לטעון שזה לא נכון. וזה נגיע בהמשך כשנדבר על השרלטנות. אני מדבר כרגע על זה שאפילו אם זה נכון, אין לזה מעמד הלכתי. הלכה זה מה שניתן לתפיסה על ידי כל אחד שיכנס לסוגיה. בסדר? זה בעצם ההשלמה שרציתי לעשות להגדרה שנתתי. אוקיי, אני עוצר כאן. יש הערות או שאלות?
שבת שלום.
שבת שלום, תודה רבה.
למה לא חשוב מי שחיבר את ספר הזוהר? אני לא יודע, אם יש לך אמון ברבי שמעון בר יוחאי, או שיש לך אמון ברבי משה דליאון, אז מה זה משנה? אם אתה החלטת שברבי משה דליאון אין לך אמון, ורבי שמעון בר יוחאי יש לך אמון, אז כמובן חשוב לדעת מי חיבר את ספר הזוהר. עוד מישהו?
שבת שלום.
תודה, שבת שלום, להתראות.
שבת שלום.